אנחנו ממשיכים לימודים שלנו על זוגיות, והיום אנחנו נלמד על קונפליקטים במשפחה. לפני הרבה שנים בארצות הברית היה שודד שקראו לו Brown Two Guns. למה קראו לו ככה? כי הוא, היו לו שתי אקדחים. שם משפחה שלו היה בראון, והיו לו שני אקדחים. וכשהוא היה נכנס לבנק, הוא היה יורה משני אקדחים בבת אחת. הוא היה ככה, בום, בום, בום. והוא היה שודד מאוד אכזרי, רשע, גמור, וכולם פחדו ממנו. אתכם דוגמה אחת קטנה, איך הוא פעם ישב באוטו שלו וחנה במקום שאסור לחנות, ישב באוטו, ניגש אליו שוטר, שאל אותו, תביא את התעודות, אומר רק רגע, הוציא אקדח, בום, והרג את השוטר ונסע. כן, סיפור אמיתי. והנה סוף סוף התקבלה ידיעה מודיעינית שבראון טו גאנס נמצא שם בניו יורק, בקווינס, בחוף כזה וכזה, בית כזה. אז משטרת ניו יורק הוציאה 150 שוטרים שהם עקפו את הבניין, הקיפו את הבניין, והציעו לו להיכנע. הוא לא נכנע, הוא ירה עליהם, הם ירו עליו, וככה זה נמשך, מסע מתן, ועוד פעם יורים, ועוד פעם הם יורים, בקיצור, בסוף הוא נפצע, ועוד יורים, ועוד יורים, בסוף הרגו אותו שם. כשנכנסו לחדר, אחרי שהרגו אותו, ראו שהוא השאיר מכתב. כשהוא היה פצוע, לפני שהוא מת, הוא כתב מכתב. למי? לעולם. במכתב הזה הוא כתב שהוא אדם טוב, והוא אוהב ילדים, ויש לו לב חלש, והוא תמיד עזר לאנשים ונתן כסף הרבה, שהוא היה שודד, היה כסף הרבה, נותן לאנשים, והוא אוהב וזה וזה. ולמה הוא עכשיו במצב כזה? כי חברה היא עשתה לו, ומשטרה, הם דחפו אותו לזה, וכולם, כאילו, מי שלא בסדר פה בעצם זה המשטרה, והוא בסדר. וזהו, ועכשיו אני פצוע קשה, אני עומד למות, והוא כתב את זה. עכשיו, כשיש פסיכולוג אחד שהוא קרא את המכתב הזה, והוא שואל שם בספר שלו, הוא אומר, מה אתם חושבים? Brown Two Guns, כשהוא כתב את המכתב הזה, הוא שיקר? מה אתם חושבים? נכון. הוא בטוח לא שיקר, כי אין בשביל מה, הוא מבין שעומד למות. בשביל מה לא לשקר? ומזה הוא מגיע למסקנה מאוד מעניינת. המסקנה שלו, שבן אדם נורמלי, קשה מאוד לשכנע אותו שהוא רע. זה לא משנה מה אתה עושה. אתה יכול להיות שודד, פושע, גנב, רוצח. אתה חושב שאתה טוב. ואז מי לא טוב? כל מי שחושב שאתה לא טוב. משטרה, נשיא ארצות הברית, מה שאתה רוצה, כולם. אתה טוב. ואז הוא אומר שיש הרבה ויכוחים בין בני אדם, הרבה לחצים, הרבה דברים שהם ביניהם, יש מתחים, והם מנסים בוויכוח להוכיח שצד השני הוא לא בסדר. הוא אומר, אתם מראש נכנסים למצב שבו אין לכם סיכוי. כל אחד באיכשהו פנים ובליבו יודע שהוא טוב. ומה שאתה עכשיו אומר לי, אתה לא טוב, אתה רע. ואם בכל אופן, יש כאלה שהם מאוד מוצלחים, והם יודעים לחדור כל ה... לשבור כל הקירות ולחדור כל הזה, והוא מתפרץ ובום, בסוף הוא מצליח להוכיח שאתה רע. אז לפעמים זה עוד יותר גרוע. כי ברגע שצד השני יוכיח שאתה רע, אז אתה הופך להיות או לסמרטוט, או למפלצת. למה סמרטוט? כי אתה רע, אז אתה לא רוצה לעשות שום דבר, אתה אפתי, אתה נכנס לדיכאון כזה. אתה מתקפל, אתה רע, אז אתה לא פועל. והרבה פעמים אחת הטעויות הגדולות שאנשים עושים בחינוך ילדים, הם מוכחים את הילד ומסבירים לו ומנסים לשכנע אותו שהוא רע. אז לזה הם מגיעים. או שילד הופך להיות לסמרטוט, חסר רצון, חסר חיוניות, או שאומר, נכון, באמת, הצלחת, באמת, נכון, שכנעת אותי, אני רע. ועכשיו אתה תראה מה זה רע. ואז מתחילים להיות רשעים. כמובן, כל זה קשור לזוגיות. כל מה שוויכוחים בין בעל ואישה, הם הרבה פעמים מסתובבים סביב ציר אחד. אתה לא בסדר, זה ציר. או את לא בסדר. למה את עשית ככה, ולמה את אמרת ככה, ולפני יומיים את פגעת בי, ואת לא בסדר. זאת אומרת, הכל תמיד מין כיוון אחד של אשמה כלפי צד השני. אין לכם סיכוי. היא יודעת, כמו Brown to Guns, שהיא בסדר. לכן כל הוויכוחים שבנויים על עיקרון, על הכוונה להוכיח לה שהיא לא טובה, שהיא עשתה משהו לא טוב, אין לזה סיכוי. וכל הוויכוחים שמסתובבים סביב הציר שנקרא מי אשם, מי אשם? או כמו יהודים בגן. אתם ראיתם, מכירים את היהודים בגן? מה הם הרבה פעמים? מי התחיל ראשון? מי התחיל? אז ככה בין בני זוג. הרבה פעמים. מי התחיל ראשון? את אמרת כל זה. לא, אבל מה קרה בשבוע שעבר אצל אמא שלי? לכן אני אמרתי מה שאמרתי. ואז ויכוחים. מי התחיל ראשון? ואת לא בסדר? ואת ככה? ואתה ככה? וזה כל בלגן. זה לא יעיל. וגם אם היא תודה, וזה הרבה פעמים מאוד ככה נותן לנו תחושה של ניצחון, כשאנחנו מתווכחים, ואז אישה או כן, עם מי שאנחנו מתווכחים, בסוף היא אומרת, נכון, אתה צודק, ואתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם, כן? ותגידי בפירוש, תגידי, נכון שאני צודק? נכון אני צדקתי. את רואה? אני צדקתי. עכשיו צריכה לבקש סליחה, כי הוא לא מדבר איתה. הוא ברוגיז, הוא שם מנתק מגע. אבל אז היא צריכה לבקש סליחה. ואני רוצה לאכזב אתכם מאוד. גם כשהיא מבקשת סליחה, וגם כשהיא אומרת, את צודק, הכל בפנים, היא חושבת שהיא בסדר. היא יודעת, אוקיי, בסדר, פה לא הייתי צריכה לומר את זה, או לא היה שווה לעשות את זה. כאילו איזשהו תיקון כזה, היא עושה, אין ספק. אבל בלב היא יודעת שהיא בסדר. לכן, זה סתם בזבוז זמן. כשבני זוג רבים ומנסים להתווכח, מי התחיל לראשון, או מי אשם, או שהיא לא טובה, ותבקשי סליחה, ותודי. זה בזבוז זמן, וזה רק כאבים, כאילו, סתם כאב. כן.
שואלתי שאלה
זאת, הרב
אמר
שבהמשך,
אולי
נגיד בתשובה,
אז אני לא, אז זאת פעם לשאול, זה ברור מה שאמר, אבל מאיפה יש לנו כל כך רצון חזק, כן
להוכיח. אז כן, אז זה עוד לא...
כי אם אני לא יודע שורש, אז קשה לטפל בו. סתם להתאפק או לחנך את עצמי, זה עוזר קצת, אבל מאיפה בלבנן יש לו ממש כאילו... כאילו סתם אל היצר זה לא נותן אפשרות.
כן, האמת היא שזה לא בדיוק עכשיו נושא שלנו. אנחנו עכשיו מדברים איך אנחנו פותרים קונפליקטים. אתה עכשיו שואל איך אנחנו רוצים להוכיח בן אדם אחר, לחנך אדם אחר. זה מה שאתה שואל?
למה אני רוצה לעשות את זה קודם כל?
למה אתה רוצה שאתה תצא בוויכוח הזה שאתה צודק?
למה אני רוצה להכריח שאני...
כי אנחנו לא רוצים להשתנות. זאת התשובה.
גאווה.
אנחנו רוצים שהיא תשתנה. לכן, מה שאנחנו נלמד היום, נלמד עד עכשיו מה שלמדנו, מה לא, כן? מה לא לעשות? מה לא לעשות זה לשכנע, להסביר, להוכיח לה שהיא לא צודקת ושהיא תבקש סליחה ושהיא זה. זה לא יעיל. מה כן כדאי לעשות? אנחנו קודם כל זוכרים שיש עיקרון כזה, שבכל ויכוח, בכל משבר, בכל בעיה שיש בין בני זוג, האחריות על הבעיה הזאת היא תמיד מתחלקת לחצי-חצי. זה תמיד 50-50. אין כזה דבר 49-51. זה נראה לנו, זאת אשליה, שאנחנו כשמתווכחים, אנחנו תמיד יש מישהו אחד שהוא לא בסדר בוויכוח. שיש בינינו משבר, אז ברור שהיא לא בסדר, או הוא לא בסדר, ואנחנו רק צריכים עכשיו למצוא מי לא בסדר בין שנינו. אבל ברור שיש אחת לא בסדר, זה מובן. אז לא, זה לא נכון. בכל משבר, בכל ויכוח, בכל בעיה, תמיד יש שניים שהם אחראים בשווה, שווה, שווה, אחד עם השני על משבר הזה. ומה שהם צריכים לחפש זה דרך איך לפתור בעיה, לא מי השם, לא מי התחיל לישון, אלא איך נפתור את הבעיה. בכלל, בכל המצבים שלנו בחיים, אם זה מצב שהוא חופשי, וולונטרי, והוא מתמשך, הוא תמיד אשמה היא חצי-חצי. לא 49-51. רק במפגש חד פעמי זה יכול להיות אשמה של מישהו אחד כלפי מישהו אחר. למשל, אדם הולך ברחוב והוא פתאום ניגש אליו מישהו ואומר לו מה השעה, ובום נותן לו סטירה. מי השם כאן? האם חלוקה ביניהם חצי-חצי? מה אתם אומרים?
0-100.
נכון, 0-100, זה ברור, נכון? מי שניגש ונתן לו סתירה, אתה לא הכרת אותו, לא ידעת שום דבר, אין ביניכם שום קשר, עברת ברחוב, רשות הציבור, הכל, אחת, ניגל, בום! ברור שזה חצי-חצי. סליחה, זה 100%. אשמה אליו, אין ספק.
ולמה לא
יכול
להיות יותר בני זוג נגיד שזה 20-80?
תכף אני אסביר, השנייה. עכשיו, תארו לעצמכם שזה קורה למחרת. גם מחר, עברת באותו מקום, באותו רחוב, בדיוק בשעה 9:35, בפינת שם צ'רניחורסקי, ארלוזורוב, עוד פעם ניגש אליך, אומר, מה השעה? בום! נתן מכה. מי השם עכשיו? עוד פעם הוא השם. 100% השם. עכשיו, פעם שביעית, אתה הולך באותו מקום, באותו רחוב, ואתה זה, ומגיע 9:35, ניגש אליך, מה השעה? מי השם? חצי, חצי. חצי, חצי, בדיוק. ברגע שאתה הבנת עיקרון, אז אתה תעבור ברחוב פנחס שזר. אל תעבור שם, או לפחות תשנה את השעה, תגיע ב-8:49. נכון, אתה צודק, אתם שומעים מה שאומר? הוא אומר, זכותו לעבור שם. בדיוק, נכון. אז לכן אני לא אמרתי ש-100% אשמה עליו. על זה שקיבל סתירה, אני לא אומר שמאה אחוז אשמה עליו. לא, אני אומר, אם לא הייתה לו זכות לעבור שם, אז הוא היה מקבל 100% אשמה הייתה עליו, נכון? אבל זה שהוא זכותו לעבור, אז יש רק 50%.
זה אשמה כן יש עליו, אתם כאילו לא עשה שום דבר לא בסדר.
נכון.
זה
שהביא
את
הסתירה, זה הצבעה שלו. נכון. אבל הוא לקח את הסתירה, כן? נכון. הוא נתן לו סתירה, אבל הוא לקח אותה. נכון. זה דבר פשוט. הכלל הוא שבכל מצב וולונטרי, דהיינו, אתה יכול לא להיות שם. אם כפתו אותך ושמו אותך באיזשהו מקום ומרביצים, זה באמת לא בסדר. אבל אם אתה יכול ללכת, ואתה נמצא, ואתה יודע מה עומד לקרות, אתה בכל אופן שם, סימן שאתה אחראי, חצי-חצי. בעל שמרביץ לאישה, זה דבר נורא. נורא והיום, ואין שום סיבה בעולם, ואין שום הצדקה, ואין שום סיטואציה שדבר הזה הוא בסדר, או אפשר להבין, או לא. זה רע חד משמעי.
אמרתי גם
לסלוח על זה? לא, לא אמרתי. אבל אישה שהיא בורחת מהבית למקלט לנשים מוכות, אתם יודעים שרוב נשים שבורחות למקלט לנשים מוכות אחרי שהן יוצאות מהמקלט, לאן הן הולכות? לבעל, נכון. באות חזרה אליו. ברגע שהיא בוחרת לחזור הביתה, והיא יודעת איך זה ייגמר, למרות שהוא כבר פעם שביעית אמר לה שהוא נשבע לה בעיניים של אמא שזה לא יקרה, והיא חוזרת הביתה, יש לה אחריות ויש לה אשמה על המכות שהיא מקבלת לא פחות ממנו. לא 49, היא בוחרת לקבל מכות. תפנים, מזכיסט לא יותר, לא טוב יותר מהסדיסט שנותן לו להיות סדיסט. כן, בבקשה.
הרב, זה דברים קשים שאתה אומר. יכול להיות שאין לו מקום אחר ללכת, שהוא מאיים עליה, אפשר להגיד כאילו שזה
יהיה אשמה
ב-50%.
נכון. אתה צודק, באמת, שאם שלי יחימוביץ' הייתה שומעת מה שאני אומר, היו מפרקים לנו פה את מועדון. כן. זה נכון, באמת. לכן אני הדגשתי, אם היא נמצאת שם במצב וולונטרי, דהיינו, היא בוחרת. יכול להיות שהוא לא נותן לה ללכת משם, קשר אותה, מרביץ, זה באמת, אין לה שום אשמה, זה נכון, 100% היא לא אשמה. אבל היא באה לשם. יש לה תלות אולי פסיכולוגית, היא אוהבת אותו, בסדר, אז יש לה שכר. אני לא אומר עכשיו אשם לא אשם, יש אומר אחראי. אדם אחראי על חיים שלו ב-50% אם היא בוחרת. יש אנשים לא בוחרים, יש לה בעיה פסיכולוגית, אתה יודע, שם אנשים שהם לא אחראים במעשיהם, אבל לכן יש מין בדיקה כזאת שאפשר לעשות, בדיקה פסיכיאטרית, אם אדם הוא אחראי על מעשיו. אבל לרובם, הם אחראים. אחראים, אז היא... אני יודע שאנחנו כאילו התרגלנו לחשוב שהיא קורבן, היא מסכנה, אוי מה הוא עושה לה, והוא רשע, והוא אלים, והוא גם... לא, זה לא ככה. זה לא. זה שהיא נמשכת לזה, היא משתפת פעולה מעולה. יש ספר בפסיכולוגיה שאומר על הנקודה הזאת, הוא מתייחס לעניין הזה. זה ספר שנקרא ניסויים אתגר, שכתב אותו רודולף דרייקורס, והוא אומר ככה, שום מאורע המשפיע על היחסים בין, בין אם לטובה או לרעה, אי אפשר ליחסו לצד אחד בלבד. כן, כמו שהוא, מה שהוא אומר פה, זה שגם דברים טובים שקורים, אי אפשר להגיד, זה אמא הייתה מוצלחת, לכן ילד יצא כל כך מחונך, כי אמא הייתה טובה, אבא לא היה כל כך. זה לא נכון. גם בהצלחות וגם בכישלונות, תמיד זוג הם שותפים, באותה מידה. אחת יכול להיות נראה יותר דומיננטי, יותר מוביל, והשני פחות, זה לא משנה. אחריות והצלחה והכישלון היא תמיד חצי חצי בזוגיות. כן, אי אפשר ליחסו לצד אחד בלבד. כל אחד משני צדדים תורם את חלקו למשחק. ואין זה משנה עד כמה צד אחד נראה פעיל, וצד שני סובל. זה לא משנה. המענה אינו אשם יותר מהמעונה, או מעונה. המניח לאכזריות שתימשך ולעינויים שלא ייפסקו. כן, כמו שאמרתי, הוא נתן מכה, אז למה הסכמת לקבל אותה? הרודנות בחיי הנישואים אינה יכולה להתקיים ללא קנייה סובלנית. אם יש אחד שהוא רודן, והוא דיקטטור במשפחה, קובע, לא... זה אומר שאשתו משתפת לו פעולה, והיא מסכימה להיות, להיות מדוכאת, ולהיות כזאת נשלטת ו... וכל זה. היא משתפת אותו פעולה. היא נותנת לזה לקרוא. זה לא, אנחנו לפעמים רואים משפחות כאלה, שבעל הוא כזה... נגיד דומיננטי או להפך, אישה יכולה להיות שתלטנית והוא כזה שקט שם, כזה כבשה טובה שם יושב, מסכן כזה לומד, והיא צעקנית, וכל זה זאת אשליה. הוא נותן אומץ לב וכבוד עצמי עוצרים בעדה, בעד הרודנות תמיד. לכן, אל תתפתו אף פעם לחפש אשם בזוגיות שלכם. וכשמגיעים אליי זוגות לשלום בית, ואחת מספרת, די מספרת כמה שהיא שם בעלה עושה לדברים רעים, או הוא מספר שהיא כזאת, היא כזאת, היא ככה, אני אף פעם לא מתייחס לזה כפי שזה. אני תמיד יודע שיש מטבע שני, צד השני של המטבע, ותמיד יודע שזה רק חלק מהתמונה. זה לא תמונה שלמה, אף פעם. כי איך זה יכול להיות? ברור שמשהו היא מרוויחה מזה שהיא מסכנה. או הוא משהו מרוויח מזה שאשתו צעקנית. למשל, זה שאין, היא לא דורשת ממנו שום דבר אחר. למשל, זה שהוא מרגיש את עצמו צדיק. היא רשע, הוא צדיק. כיף, לא? פה שאלה, קצת קשה לי מה שהרב אמר, זה ממש לא הגיוני. יש לה המון קשיים פסיכולוגיים שגורמים לה להגיע למצב זה, אך זה לא בחירה גמורה של אדם שעומד בפני דילמה רגילה. נכון, באמת זה הערה חשובה מאוד שצריך לזכור. אם הנחת יסוד פשוטה זה שאנשים נורמליים, יש נשים שיש להם בעיות קשות, הן לא מהחולי נפש, בעיות קשות פסיכולוגיות, עליהם אני לא מדבר. יש נשים כל מיני בעיות לא עלינו, אז היא לא בוחרת, היא מזובטת. אז יש לה, כמו שהוא אומר, קשיים פסיכולוגיים שגורמים לככה, אוקיי, זה מה שיש. אני מדבר על אנשים נורמליים. כן, בבקשה.
אנשים נורמליים
מסיטואציות
שונות, יכולת
הבחירה
הראשונה.
אם
בן אדם נורמלי מגיע למצב של
יכולת הבחירה. נכון, לכן אני מדבר על מצב קבוע, מתמשך, לא חד פעמי. אם זה קבוע, אז זה כבר לא נורמלי. ברור, נכון? טוב. כן, בבקשה. אני חושב שהכוונה
למקרים פסיכולוגיים בשאלה הייתה שהיא תלויה בו, לא כאילו
שיכולת
נפש, אלא שיש להם
ילדים
שיש להם גם אהבה
ו... אז אני רוצה להגיד לכם שאדם, אם היא תלויה בצורה כזאת שהיא לא יכולה לבחור, זה דבר חולני. זה לא דבר נורמלי. אין דבר כזה שאתה תלוי, כמו שאתה אמרת, אני אוהב אותו, אני אוהבת אותו, לכן אני מוכנה שהוא ירביץ. זה לא ככה. זה ש... או שזה מחלה, או שזה בעיה בחינוך, במידות, או שהיא ככה רגילה, היא חושבת שזה נורמלי, כל מיני מצבים.
מה המצב הנורמלי?
נורמלי זה שאם מישהו מרים יד, זה סוף הקשר.
זה ברור. אני מדבר על מצב נורמלי בלי אלימות. מישהו צריך להוביל את הקשר.
טוב, זה שאלה אחרת. מי מוביל ביניהם, אין בזה בעיה. אני עכשיו אומר על הקונפליקט. יש קונפליקט, ואחת נראה, מה הנושא של השיעור שלנו? שכל הקשר בין בני זוג הוא חצי-חצי. וזה לא יעיל, לכן זה לא יעיל בוויכוח לחפש מי השם, אלא מה כן צריכים לעשות, לחפש איך נפתור בעיה. זה הנושא. כן, בבקשה.
אתה אומר שאם נגיד הבעל לא מתנייד, זה בסוף הקשר, אבל זה הכל תלוי בחברה. אבל משפיע, נגיד, אם תיקח חברה כמו אפגניסטן, מה שפעם היה,
אני מדבר על החברה שלנו. החברה שלנו בישראל של היום, היום. ואני רוצה להגיד לכם שאם הוא היה יודע שברגע שהוא מרים יד, אם הוא היה יודע שברגע שהוא נותן לה מכה זה סוף, הוא לא היה מרים יד. מתי הוא כן מרשה לעצמו? כי הוא עצבני. הוא עצבני. זאת אומרת, אנשים מרשים לעצמם. והיא, מה אני אעשה? זה משחק שהם נכנסים בו והם מזינים אחד את השני. כן, בבקשה.
נגיד, במצב
של קונפליקט
רגיל,
ברגע
שאנשים כועסים, אז
הקשר
הרגיל שלנו הוא אז לא תמיד לשניהם יש אותה יכולת בחירה. מי שעבד על מידת הכעס שלו, יש יותר בחירה לצאת מהמצב הזה.
בטח.
ולכן יש לו יותר אחריות
לכל. בטח, לא. אחריות היא שווה. זה, אז יש לו יותר יתרונות מסוימים, יש לה יתרונות מסוימים, זה לא משנה. העיקרון כאן זה שאנחנו לא אומרים, טוב, אתה למדת בישיבה, אז עכשיו אתה צריך להתנהג יפה. אתה מבין? זה ניצול של היתרונות של צד השני. זה לא נכון. לא. אנחנו שנינו אחראים על שלום בית. אין בבית הזה brown to guns. אין רשעים, אין מפלצות, אין שום דבר. אני לא מחפש להוכיח לך שאת משהו. לא. אנחנו, יש משהו שמפריע שזה לא הולך טוב בינינו. אוקיי, בוא נפתור את זה. תבינו, זאת אומרת, גישה פרגמטית נטו. לא מחפשים מכאן חילת מין האנושי. ובזה בדרך כלל מסתובבים הרבה פעמים ויכוחים. את לא בסדר, אתה לא בסדר. ואז, ואז, ואז הוויכוח הזה הוא לא מתקדם, הוא לא יעיל, הוא לא בונה ביניהם, אלא הם מבזבזים את, את הזמן, בכי, כוחות, מתחים, ברוגיזים, כל זה מבזבזים בעצם לריק, כי זה לא יעיל. היא לא תשתכנע בחיים שהיא הרשעה. תגיד, אולי לא עשיתי בסדר, טוב, אוקיי, פעם הבאה אני אעשה, וזהו. כן, בבקשה, יעקב.
יש מצב שה-50% הוא אומר, את רשאית.
ב-50%. נכון, גם אני רשע ב-50%.
היא אומרת,
אבל היא
לא מסכימה.
רגע, אבל גם אני רשע ב-50%. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו שנינו תרמנו למשבר הזה. אז במובן מסוים, איך נקרא רשע ב-50%? בינוני. נכון? מישהו שיש לו מחץ עבירות, מחץ זכויות, איך הוא נקרא? בינוני. אז היא, אז בכל אדם בינוני, יש לו קצת עבירות, קצת זכויות, אז הוא מבין, רוב אנשים פה, הם אנשים בינוניים.
כמו שהרב אמר שהיא מצדיקה אותך וזה, אבל בתוכה היא חושבת שהיא בסדר, באותו מצב שהיא מסכימה עם ה-50%, היא חושבת שלא, שהיא רק 10%.
אוקיי, זה דבר שאנחנו מבינים בינינו, כאילו... אם אנחנו בתור בן זוג, וזה אחד הדברים שאנחנו מלמדים זוג, כשזוג מגיע אליי לטיפול, אז אחד הדברים שאני מלמד אותם זה זה. זה שלא משנה פה, אל תחפשו אשמים ביניכם, אלא מה בדרך כלל קורה? הם מגיעים פה, ואז הוא מתחיל לספר שהיא עשתה ככה והיא לא בסדר, והיא מספרת עליו שהוא לא בסדר, עושה ככה וככה. מה שאנחנו אומרים זה, תזבו את זה, זה לא משנה. תנסו לפתור, יש פה משהו שאתם מתקשים, אוקיי? אז בואו נפתור את הבעיה במה שאתם מתקשים. אל תתעסקו באישויות של צד השני, או בתפקוד של צד השני. כן, בבקשה. אני
דיבר על אנשים נורמליים, לרוב... כל הכבוד לשיעורים והכל, אנחנו רואים את ההורים שלנו ורואים דמויות מופת או לא מופת, וככה לומדים את זה. זאת אומרת, אישה או לפעמים גבר שרואה את האבא שלו שככה התנהג לאימא שלו וכו', הוא ישחזר את אותו דבר. זאת אומרת, אז גם אישה שרואה שאימא שלה ספגה את זה, אין לה באמת בחירה שהיא לא יודעת מה לבחור, כי היא חושבת שככה צריך להיות. זה דבר ראשון. דבר שני, איך הרב מתייחס לסינדרום האישה עמוקה?
כן. זהו. מה שאני רוצה להגיד... זה שמי שהתחנכה בצורה כזאת ויש לה, והיא ראתה את אמא שלה סופגת וכל זה, זה נכנס לאותה קטגוריה. אם היא מבינה מה קורה והיא ממשיכה את זה בגלל קשיים פסיכולוגיים, אז היא לוקחת אחריות. אז יש לה, אוקיי, אם היא חושבת נורמלי, אז היא אנוסה. אנוס. לא, זה כמו אדם שהוא אנוס.
יש
עוד שאלה. זה כמו אשר יבוא על אשתו רעהו בשדה כן. הדבר אשר צעתה נערה ואין מושיע לה. לעומת אם בא אליה במקום יישוב, אז גם הוא, גם היא חייבים איתה. נכון, זה הנה ברק פה שלח... שאלה, ברק מירושלים, שאלה שאלה, כאילו, ההערה החשובה. הוא אומר שיש שם במצב של אונס, נכון? כמו שתורה מספרת, המצב של אונס. באה לנערה מאורסה שם מחוץ לעיר. אנס אותה. מי השם?
אנס.
אנס השם. אבל אם זה קרה לא מחוץ לעיר, בתוך העיר, מי השם?
שניהם.
אותו עיקרון.
בתוך העיר?
כי היא צעקה, הייתה צריכה לצעוק, והיא לא צעקה. נכון? זאת אומרת, הייתה יכולה להתנגד.
היא לא
צריכה
שום דבר
אקטיבי
ש...
אז זה לא משנה. תראה, אתה מבין? עוד פעם, תיקח את זה לא מהפסוק מילולי, תיקח את זה במציאות שלנו. נגיד, יש בחורה שאנסו אותה, ודאי שהיא לא אשמה. אבל אם... אנסו אותה בחודש אחת 7 פעמים, במקומות שונים, אנשים שונים במציאות שונות, אז מה קורה? אז היא פשוט פרוצה. שהיא עושה את המצבים כאלה, היא גורמת להיווצרות מצב כזה שמישהו אונס אותה.
אם היא מסכימה זה כבר לא אונס, אם היא לא מסכימה זה כבר
אונס. אז זה שקרה לה אונס 7 פעמים בחודש עם אנשים שונים, סימן שהיא פרובוקטיבית, והיא יוצרת מצב הזה שיאנסו אותה, ואחר כך היא רצה למשטרה, וזה נקרא שיש לה אחוז, יש לה אשמה 50%. אז זה מה שהתורה אומרת. ולא צריך, היא לא מגיעה לשבע פעמים, פעם אחת, אבל היא הייתה יכולה להתנגד, יכולה להפסיק, והיא לא מפסיקה, אז היא אחראית. עוד פעם, יש כאן, שנייה, יש עוד שאלה. שלום הרב, יש לעתים מצב בו מבחינת בשלות נפשית אין בחירה. נכון, אני את זה דיברתי. בשכל מבינים ויודעים, אבל כל היכולות רגשיות, נפשיות, לא מאפשרות לעשות בחירה אמיתית בפועל, ואז חוזרים על הטעות עד לבשלות. מה קורה במצב כזה? תודה. אני חושב שזה אותה סיטואציה. אדם שהוא לא אחראי, לא בשל, בגלל, אז הוא כמו אנוס. זאת אומרת, כמו שאתם אמרתם, חינכו אותה ככה, היא ככה תוכנתה. אז בדרך כלל, דרך אגב, מי שאם תוכנתה ככה, אז היא לא מתלוננת. זאת אומרת, זה לא כזה בעיה גדולה. סך הכל נתן סתירה, ויש פתגם כזה ברוסית. אם היא מרבית, סימן שאוהב אותי. אם לא היה אוהב אותי, אז היה בכלל קר אליי, לא היה שם לב אליי. אבל ככה מרבית, סימן שאוהב. יש תרבויות שונות. אז היא אנוסה, אז אין מה לדבר. אני מדבר על מצב שהיא לא אנוסה, שהיא בוחרת. אז אין פה, כן, אז מי שמרביץ, אז הוא אשם. אבל הוא בדרך כלל גם הוא אנוס. ככה הוא ראה, ככה הוא התחנך. כן, בבקשה.
אבל בדרך כלל סתם לבקש סליחה באיזשהו בעיה זה לא עוזר, כי בנם רוצה באמת כאילו לפעות את הבעיה, ואז נכון שמתחילים את השלב הבירור. אז פה המתחיל הקנפליקט באמת, זה לפני זה מה שקרה, זה היה רק דמה, בגלל שמתחיל הבירור, ואתה מתחיל להגיד, אני חושב, זה קרה ככה וככה וככה, אז איך באמת פותרים את הבעיה?
נכון. אז אנחנו היום לא נלמד איך פותרים בעיה. אנחנו כן נלמד בהמשך, בלי נדר, איך פותרים בעיות. היום אנחנו אומרים מה לא לעשות. מה דבר שהוא לא מקדם את הוויכוח ביניכם, לא מקדם את הקשר ביניכם. הוא אחד הדברים שתוקעים אותנו, שמכניסים אותנו במערכת יחסים בין בני אדם, מכניסים אותנו מן לנישה כזאת, שמשם לא יוצאים ונתקעים שם. ואת זה אני רוצה לנסות לעזור לכם למנוע, כן, שלא תיכנסו לזה. אז העיקרון זה שאתה לא מחפשים אשמים. יוצאים מתוך הנחה, מבינים שאנחנו לא מחפשים פה מי אשם, כי אין דבר כזה אשם. אם אנשים הם באמת נורמליים מבחינה פסיכולוגית. כן, בבקשה, מה רצית להגיד? כן, בבקשה.
מצד אחד מגיב בצורה של אלימות מילולית. הצד השני, איך הוא אמור להגיב לדבר כזה?
אוקיי, אותו עיקרון. יש משהו שצד השני עושה, לך זה מפריע. אתה, בשבילך זה דבר שהוא משמעותי, חשוב, זה קו אדום בשבילך. אוקיי, אז אתה אומר, ככה זה לא יימשך. זה בשבילי קו אדום. אני לא מוכן שיהיה כך וככה. ואתה בוחר אם אתה רוצה להישאר בקשר הזה או לא.
אותו אחד
שפנה בצורה
מילולית,
אלימות
מילולית, בפיזי, זה דבר שהוא
רוצה
איזה
שוויון
פה
ש... לא, מה פתאום? לא. אסור להרביץ. אסור להרים יד על אישה. גם אם היא אמרה אליך כל מיני דברים, זה לא משנה, לא מרביצים. כן.
גם למשל אמרתי לפני שנייה, שאין טעם לחפש מי אשם בקשר, אבל לפעמים זה כן עוזר לברר מי אשם, ואז הוא זה שצריך לקחת את האחריות ולתקן את הדבר שהרב רביב. כן. זה כן עוזר לדעת מי אחראי.
אז זהו, זה מה שאני רוצה להגיד לך, זה לא יעזור, זה לא יעיל. הוא יכול להגיד לך, כן, כן, נכון, נכון, אני, ובסוף הוא בלב, בתוכו, הוא יודע שזה לא נכון, וגם מבקש סליחה, אבל רק זה מעמד פנים, זה מעמיד פנים.
נגיד, אני אתן דוגמה. נגיד, יש איזה מחשב בבית, נגיד, בני זוג, והמחשב יקלקל כי האישה עבדה עליו. ואז הם מתחילים לריב בגלל מי זה נהרס, אז היא תגיד לו, אתה עבדת על הפעמים קודמות ושחקת אותו, והוא יגיד, לא, את כאילו הטריגר שגרם לזה. אז זה כן חשוב מי נושא באשמה בשביל לדעת מי ישן את הכסף.
אוקיי, בוא ניקח את הדוגמה הזו, שני מבדות מחשב מה אמרת?
מה זה
יוביל, אביב? אז
הוא אומר,
היא תשלם למי? לבן זוג שלה?
לא,
אני תגיד, איתשם, הכסף שלה. אני חושב שאתה מדבר על שני חילונים שגרים ביחד. נכון? אתה מדבר על roommates כזה.
לא, זה לא העניין.
זה כן עניין. אתה עכשיו מביא מי סיטואציה שהיא לא נורמלית
ביסוד. פשוט הוא בא לתכנן, אז רוצה להביא.
לא, לא, לא.
רגע, אז מה התשובה לזה?
התשובה היא שאין בזה השם.
מעניין שזה או שאת קלגלת את זה כי את עבדת את זה עכשיו, או שאני כי עבדתי את זה פעמים קודמות.
נכון.
אז כן חשוב לדעת מי צריך לשלם את התיקון.
אם זה מדובר על הקשר בין שני אנשים רגילים שהם לא בעל ואישה, אנשים בחוץ. אז יש לזה דינים, יש לזה כל מיני הלכות, ואנחנו לומדים את זה בבטרה, במציע. יש חוקים.
אז זה אומר שכן.
כן, בטח. צריכים לברר, צריכים לשלם, הוא חייב. אין שום ספק. בטח. אבל אנחנו מדברים פה לא על שני אנשים זרים שאחד קלקל לשני מחשב. אנחנו עכשיו מדברים על השני אוהבים. אז בין שני, אז זהו, אז על זה היה לנו, או, זה בדיוק היה לנו שיעור בפעם שעברה, אם אני לא טועה, או פעם הקודמת, לפני פעם, שאני שם הסברתי, כל השיעור דיברתי על זה שקשר בין שני אוהבים הוא לא כמו שאתה יכול להשליט בין שני זרים שהם קלקל אחד לשני והוא צריך לשלם. זה קשר מיוחד במינו. ואנחנו פה מדברים על שני אוהבים, על זוגיות.
אוקיי, אז
במקרה הזה לא צריך לברר מי השם.
למה לא?
כדי שהם יישארו נשואים.
אז
איך הם יקבלו
את העניין הזה של
התיקויים?
צריכים לדעת מי צריך לעשות באשמה של זה.
בשביל מה?
לא
תוכל שבוע.
נגיד שיש להם
חשבון נפרד. אז עוד פעם, אתם לא יכולים לדבר על קשר לא נורמלי. ואנחנו מדברים על קשר נורמלי.
מה, אני חושב שיהיה חשבונות ביחד? כן. בסדר, בוא נניח שאני חושב על חשבונות בנפרד.
אז זה קשר לא נורמלי, ועליו אני לא מדבר.
מה
קשר
לא נורמלי? יש לי חשבון בנפרד,
אשתי?
זה לא נורמלי.
מה זה?
באמת
אבל
לא
נורמלי. כי נורמלי זה...
לא, בסדר, אבל עדיין...
יש לי חשבון באח? זה מצב נורמלי.
כן. שני מיטות נפרד.
אין
באמת איזשהו סיכוי לשינוי פנימי החלוטי של בן אדם. אם בכל זאת לך אין זוג יש איזושהי תכונה קשה, אז מכאן בא לישר לנסות לעקוף את זה ולהתחמק מזה, ולא באמת להתמקד בתכונה הקשה הזאת ולנסות לעבוד עליה? כן, זה כל אחת מתמקד על התיקון שהוא צריך לעשות את זה בנפש. אדם יודע שהוא כעסן, או שהוא מעליב, או שהוא מזלזל, או שהוא לא... שם דברים במקום, לא פידנטי, לא מספיק מתחשב. זה צריך לתקן, בלי קשר.
לא תפקיד של בן זוג שלו.
לא תפקיד של בן זוג. עם בן זוג אנחנו מקבלים, אוהבים, שמחים. יש בעיה, יש קונפליקט בינינו, אז אנחנו פותרים את הקונפליקט. לא מחפשים מי השם. טוב, פה אני אגיד לכם עוד דבר אחד. יש כזאת אשליה בחיים של כל אדם, כל זוג. יש אשליה כזאת שאומרת שאם היא תשתנה, אז יהיה בסדר. זה חלום של הרבה זוגות. הם חלום כזה באספמיה, כן? זאת אומרת, הם חולמים שרק שהוא יעשה כך וככה, רק שהוא ישתנה, רק שהיא תפסיק שם, כמו שהוא אומר שם, להליב אותי, רק שהיא תתחיל לשטוף כלים כמו בן אדם, רק שיהיה כך וככה, רק שהיא תדע לחנך ילדים נכון, רק שיהיה לה גישה כזה, כל הזה זה, ואז יהיה בסדר. זה לא נכון. לא יהיה בסדר. המריבות זה לא בגללה או בגללך. המריבות זה במערכת יחסים ביניכם. כי אם אתה היית אידיאלי, נגיד אדם אידיאלי, אידיאלי, 100%, צדיק גמור, לא היה שום בעיה איתה. גם אם הייתה מפלצת, הייתה רשעה, הייתה מקללת, הייתה עושה דווקא, לא היה קורה, היה ביניכם שלום בית, היה אחדות, הייתה אהבה, היה קשר מצוין. כמו שאומר ספר החסידים, שהאדם בינוני מסוגל לאהוב אנשים בינוניים. אבל צדיק שאינו גמור, מסוגל לאהוב אפילו רשע שאינו גמור. ורק צדיק גדול, צדיק גמור, יכול לאהוב רשע גמור. אם אתה בעצמך, זה ה-50% שלך, אם אתה בעצמך היית צדיק גדול, אז היית אוהב אותה, גם ככה. ולא היה לכם שום קונפליקטים. אומרת זה, אומר ככה, צדיק קטן אוהב רשעים קטנים, וצדיק גדול אוהב רשעים גדולים. זה הלשון של ספר חסידים. זה, אתם יודעים מי זה כתב ספר חסידים? כן, רבי יהודה לייב מפולונה, תלמידו המובהק של בעל שם טוב. כן, בבקשה.
אמרת שכל צד במערכת יחסים והזוגיות אמור אחראי לתקן את עצמו. אבל אם אני רואה בבזוג שלי מידע שהיא מפריעה לה, יש לי אחראי לעזור לה? להתגבר על
זה? אם היא מבקשת. וגם זה לא בטוח. המטרה שלנו, תפקיד שלנו בזוגיות זה לקבל בן זוג. לקבל אותו כפי שהוא. לא לתקן. הנה, יש לכם דוגמה במסכת יבמות על אישה שהיא הייתה רשעה כביכול, ובעלה היה צדיק, והיה ביניהם אהבה גדולה. רב, הווה כמצערה לי דיביתו, כי אמר לי, עביד לי תלופחי, עביד לי חימצי, עביד לי תלופחי. זאת אומרת, רב, זה הרב ושמואל, כן, זאת אומרת, זה תלמיד חכם, בעל פלוגתא, חברותא של שמואל, רב. יש לו, הייתה לו אישה כזאת קלפטה, שהייתה עושה לו דווקא, בכוונה, הייתה מחיבה לו. ואם היה מבקש מנה שהיא תעשה לו מאכל מסוים שם, תלופחי, היא הייתה עושה לו בדיוק הפוך, מאכל, נגיד, היא אומר משהו מתוק, היא הייתה עושה משהו חמוץ, היא אומר משהו חמוץ, היא הייתה עושה לו משהו מתוק, כן, משהו, היא הייתה תלופחי, היא עשתה לו חימצי, הוא ביקש חימצי, עשתה לו תלופחי. כי גדל חיה ברי, כשגדל בן שלהם חיה, שאחר כך נהיה רבי חיה הגדול, הידוע, הפך לי, אמר לי, אליי אלך עמך. אז רבי חייא, כשהיה קצת יותר גדול, אז כשאבא היה אומר לרבי חייא, רב היה אומר לרבי חייא, תלך תגיד לאמא שהיא תעשה לי תלופחי, הוא היה אומר לאמא, אמא, אבא ביקש חימצי, אז מה אמא בשלה? תלופחי, מה שאבא רצה. אז אבא אמר לו, אתה רואה איך, כאילו, דברים זזים בחיים קצת, כן? רק שנייה. אמר, אמר לי, אנא, אבא גדיקה אבחינה לי. זה אני סידרתי את זה. גילה את זה לאבא. אמר לי, היינו דקה, אמרי אינשי, דנפיק מנח, תמה מלפח, אלו תעביד אחי. אז הוא אומר לו, זה לא בסדר, אל תעשה ככה, כי אתה מתרגל בעצם ככה לשקר, כי הוא אומר שמי שיצא ממנו, לא משנה. אחי שנאמר, לימדו לשונם דבר, שקר. וכו', כן? אז הוא אומר, זה לא טוב לשקר. רבי חייא, הויקה, מצר אלי דביטו. אז גם כשרבי חייא התחתן, אז גם אצלו הייתה אישה, הייתה רשעה כזאת. והייתה עושה לו דווקא, והייתה מקלקלת לו, ודווקא כל מיני דברים בכוונה. כי הווה משכה מידי צייר לה בסודרי. ומה הייתי? ניהלה. אמר לי רב, מה עצר לה? אז כשרבי חי היה מוצא משהו דבר טוב בריחו, הוא קונה משהו, היה מוצא משהו טוב, אז הוא היה לוקח בשבילה הדבר הכי טעים, הכי מובחר, ושם את זה במטפחת, והיה כושר, ומביא לה את זה עם מטפחת. כזה ככה היה נותן לה, אוהב אותה, ועשה לה דווקא כל מיני קונצים. אז רב אמר לרבי חייא, אבא שלו, אומר, נו, מה, הרי היא עושה לך כל מיני קונצים, כי היא עושה לך דברים רעים. אמר לרב, והעקה, מצר עלה, אמר לי, דיינו, שמגדלות בנינו ומצלות אותנו מן החטא. תודה, אני גם ככה מודה לה. היא עושה, היא מגדלת לנו בנים, יש לנו קשר טוב, מצילה אותנו מן החטא, יש. אז אני אוהב אותה, נכון, אני עושה את זה, אז מה? תבינים? זאת אומרת, 50% שלך, גם אם אתה היית בסדר, סופר בסדר, במקרה הזה, יש לך עדיין 50%. כי אם אתה היית צדיק גמור, זה לא היה, 50% שלה לא היה מפריע לך. אז היית אוכל כל החיים שלך חימצי, אז מה? לא תלופחי, תבחירו. לא, הוא ביקש, כתוב שהוא ביקש ממנה. זהו, לסיכום. עיקר השאלה כאן צריכה להיות בוויכוח ביניכם, איך אני תורם למשבר? מה אליי לעשות כדי לפתור פה בעיה? מחשבה על צד השני בקשר היא לא יעילה. ומה שאני אומר לכם זה דברים שהם קשים, זה נכון, אבל בשביל זה בעצם אנחנו מתחתנים. אנשים לא מודעים לזה. אנשים חושבים שהם מתחתנים בשביל ליהנות, אהבה, שיהיה לנו טוב, זו טעות. אנחנו מתחתנים בשביל תיקון. אנחנו חושבים שהתחתנו בגלל שהיא יפה, או בגלל שיש לה מידות טובות, או בגלל שהיא דומה לאימא, או בגלל שהיא עשירה. כל זה אשליה. באמת, אנחנו מתחתנים בשביל תיקון. ואנחנו במפגש מזהים שהיא יכולה לתקן. כמו שני ילומים. מתקנים אותי.
אני צריך
לבחור
מישהי שתתקן אותי?
אנחנו לא נוכל לעשות את זה. לכן, הקדוש ברוך הוא עושה לנו אותה, היא נראית לנו פתאום, היא בעלת מידות טובות. פתאום גם היא מתעניינת בחקלאות. זאת אומרת, יש משהו שהוא מושך אותנו, ואנחנו חושבים שאנחנו מתחתנים בשביל זה, אבל בתת מודע אנחנו מזהים שהיא היעלום שיכול לתקן את היעלום שלי.
מה אתה אומר לתקן?
לתקן, יש בך תכונות לא טובות. למי תיתן לעשות את זה?
אני צריך לתקן את עצמי.
זה נכון, אבל לא תמיד אנחנו מסוגלים.
אבל
מישהי
שתבוא
ותעשה את
העבודה שלי?
בדיוק. נכון. זה נשמע כואב. זה מה שאתה חושב. ואני חושב שבשביל זה יש קשר. זהו, אבל אנחנו, זמן שלו נגמר, ולכן כל השאלות שיש לכם אפשר לשאול את זה בחוץ. אני שם אעמוד, ואם יהיו לכם שאלות אפשר להמשיך הלאה. בהצלחה.